ספר אורות התשובה. פרק זה הוא פרק אקזיסטנציאליסטי. לא מדבר על התשובה בתור ישות מטאפיזית שמתקנת את העולם, ולא בתור תהליך התיקון, אלא מה שמתואר כאן זה החוויה של השב, חווייתו הפנימית של השב. איך מרגישים, כן, בעלי תשובה? זה כניסה עכשיו לתוך עולם הרגש והדמיון, כן? וזה מסביר הרבה דרכים מדרכי התשובה, כן? למשל הרמב״ם אומר דבר כזה: מדרכי השב להיות משנה את שמו, כלומר איני אותו אדם וכדומה. כלומר יש ביטויים חווייתיים רגשיים של התשובה. הבא נקרא: מכאובי החטא וייסורי התשובה ומרפא הארתה. זה שלושה דברים. הכותרות זה לא הרב קוק נתן, זה הרב ציודה שנתן. זה ניתוח של הדברים, כן? כלומר, החטא מביא מכאוב והתשובה ייסורים, זה לא אותו דבר. כי מכאוב זה מה שאין לו משמעות, וייסורים זה מה שבא לתקן. כלומר, ייסורים ממרקים גופו של אדם. מה זה גופו? עצמו. כן, כלומר, אני עובר ייסורים, אני משתנה. אני עובר מכאוב, זה סתם כואב. כן? כן, יש מכאוב כמכאוב, זה יפה, אפשר להגיד זה, כן? מכאוב סתם כואב, איי! זה לא, רק שזה יפסיק, כן? מה שאין כן, הייסורים, ייסורי המכאוב, כן? זה משנה משהו בי. אני לא אותו אדם אחרי הייסורים. אחרי הייסורים גם בא הרפואה. אל רפואה של התשובה לייסורים. אז יוצא לפי זה שיש שלושה דברים. המכאוב, יש פה עוד להוסיף עוד נקודה. הייסורים של התשובה זה תשובה מיראה. אבל אחרי שהארת התשובה, זה מושג אחר אצל הרב. הארת התשובה זה שעל ידי אותם הייסורים יש תפיסה אחרת. זה משהו של הארה. אני תופס את הדברים אחרת. עד עכשיו ראיתי כך, עכשיו אני רואה אחרת. וזה עצמו מרפא את ייסורי התשובה, זה כבר תשובה מאהבה. הלאה.
יש
תשובה ללא ייסורים,
זאת
אומרת,
אדם יכול להגיד לעצמו, מה
שהיה
היה, אני לא יכול
לחזור
לגביו פה.
זה עצמו ייסורים, לומר את זה. זה עצמו ייסורים. לומר מה שהיה היה, זה ייסורים. זה נורא. המכאוב שמרגישים ברעיון התשובה, בראשית זריחתו, הוא בא מפני הניתוקין שחלקי הנפש הרעים, שאין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית, מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה. ועל ידי התשובה הם הולכים וניתקים בין העיקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה. מה? מה? הם חוזרים לאוצר הרע העולמי, מה שנקרא תהום הרבה. שם זה נמצא, שם.
בנק הרע.
מה?
יש בנק
הרע. בדיוק. זה נמצא שם. כן. כי כל זמן שאדם חוטא, הוא כל כולו נתון בתוך הקליפות, בתוך הרע. כשהוא מתחיל לצאת, אז הוא משאיר אחריו משהו. הוא לא יוצא שלם. זה כמו אדם שנכנס לתוך שיח קוצני. הוא אומר, להיכנס אל הסנה, זה לא כואב, כי הקוצים הם כלפי פנים. אבל כשהוא בא לצאת, הוא נשרט. כן, כמו הצלף. אז הוא צריך לצאת משם, אז בדרך הוא משאיר משהו. משהו עובד ממנו. אז הוא יוצא לפי זה שעצם התשובה, יש בה אובדן.
כילוף,
נכון. נו, הכילוף זה כואב. אז מה שאומר, המכאוב שמרגישים ברעיון התשובה בראשית צריכתו הוא בא מפני הניתוקים, שחלקי הנפש הרעים, שאין להם תקנה, כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית, מקלקלים כל הנפש ופוגמים אותה, ועל ידי התשובה הם הולכים וניתקים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית בעיקרה. אבל הדברים האלה הם חלק מאיתנו, כן? זה גם יכול להיות בגוף הלאומי. היה יהודי אחד רשע בשם יעקב פרנק, עשה הרבה שטויות, הרבה מאוד. בסוף התנצר. כשהתנצר בכה הבעל שם טוב, ככה מספר. הבעל שם טוב התחיל לבכות. אמר, כל זמן שהאיבר מחובר אל הגוף, יש תקווה. ברגע שיעקב פרנק התנצר, ניתק. זה כאב לבעל שם טוב. כן? זה צריך להיות לבעל שם טוב כדי לשמח את זה, כדי לקוד על זה. ועל ידי התשובה, כן, וכל ניתוק מביא כאב. ועכשיו יש משל. ככאב של עקירת איברים המקולקלים וקריטתם מטעם הרפואה. לפעמים, אם לא נכרות איבר, אז כל הגוף בסכנה. אז יש רפואה בדבר הזה. אבל זה כואב. זה היה הרגל שלי, זאת הייתה היד שלי. אז אף על פי שאותה יד הפכה להיות לאויב, יש כאב על זה שחלק מן האורגניות הנפשית הלך לאיבוד. זה דבר גם בתשובה. יש חלקים של הנפש שצריך לוותר עליהם בראשית עבודת התשובה. כוחות חיים שכשהם לעצמם חיוביים, אבל מכיוון שאותם כוחות חיים מעורבים עם החטא, אין ברירה אלא להפרישם. וזה תחילת התיקון. אחר כך יש תחיית המתים, בסדר. אבל בשלב ההוא, אני עוד לא רואה את זה. בשלב של התשובה הראשוני, השלב הראשוני של התשובה, אני לא רואה דרך להחזיר אותם. אני יכול להחיות את אותם החלקים המתים של הנפש. מה? בהמשך, יותר מאוחר. אמרת בעצמך, המשך. אבל בשלב הראשון זה לא כך. יש עבדות. כן? העבדות האלה הן כואבות. זה קריטה. ואחר כך אפשר. מה? נקרא לזה קריטה זמנית. בסדר? ואלו הם, הכלל גדול אמר לנו הרמב״ם בהקדמת מורה נבוכים, לא כל פרט במשל צריך שתהיה לו התאמה בנמשל. ואלו הם, מה? תלוי באיזה שלב של הברכה. אתה אומר, אתה גיבור לעולם השם, מחיה מתים אתה. רב להושיע, מוריד התל, מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים, ברחמים רבים. רגע, סומך לופים ורופא חולים, ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר, פעם שלישית. מי חמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, פעם רביעית. ומסמיח ישוע, ונאמן אתה להחיות מתים, פעם חמישית. ברוך אתה השם מחיי המתים. שש פעמים הזכרת באותה ברכה תחיית המתים. אז זה צריך לברר באיזה שלב של הברכה אתה מדבר. מה? ברור, מחיי מתים אתה, זה בהווה, נכון? איזה מתים הקדוש ברוך הוא מחיי תמיד? אתה ואני. זאת אומרת, לא כל בוקר, כל הזמן. אלמלא חייו לא היינו. אם כן, הוא מחיי מתים. זה אמונת הייחוד המונותאיסטית המוחלטת, שאלמלא מציאות הבורא אין כלום, אין דואליזם. זה מחיי מתים אתה. בסדר? זה מחיי מתים הראשון שבברכה. זה בשני. מחיי מתים ברחמים רבים. סימן שיש מתים שמן הדין לא היו צריכים לחיות, אבל ברחמים כן. מי הם המתים שצריכים רחמים? הרשעים. כן, צדיקים נקראים חיים, רשעים נקראים מתים, ואף על פי כן הרשע חי. איך זה יכול להיות? ברחמים. מה זה הרחמים? מסביר הרמח"ל, הזמן הנדרש כדי לחזור בתשובה. בסדר? אז יש... אז הוא חוזר, צריך לחיות את המת. כן? זה מה שאמרו, האומר אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא. אז מסביר הרב אשכנזי, מי שהתורה שלו לא מחיה מתים, אין לו חלק לעולם הבא. אין לו תחיית המתים מן התורה, אז התורה שלו לא מחיה מתים. אם אדם יש לו תורה וזאת תורה שלא מסוגל, לא מסוגלת להחיות מתים, זה חמור מאוד. הוא אומר משהו אחר על אותה סוגיה. כן, אבל זה על המשך הסוגיה שם. הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך זה נושא אחר. זה, זה מידה כנגד מידה שם מדבר. זה קשור לידיעה והבחירה. אבל פה אני מדבר על מי שאין לו תחיית המתים מן התורה. אז איזה מין תורה הזאת? לא מסוגלת לחיות מתים. או? אגב, ככה שאלו את המערשדם. אם זה לא מערשדם? אבינו שמואל די מדינה, באמת. כן? אז הוא שאלו אותו, איך זה יכול להיות שמה שכתוב בגמרא, שתנאים והמוראים ידעו להחיות מתים? אז למה אליהו הנביא כל כך מיוחד? אם כל אחד יודע להחיות מתים, אז גם התנאים והמוראים. קורס של חודשיים באמוראות, אתה כבר יודע להחיות מתים. אז אמר רבי שמואל, מה? כן. יש, היום אתה רוצה ללמוד רם, אז אתה לומד רמאות. אבל עכשיו, אבל זה ב... אז הרבי שמואל דמדינה עונה, זה פשוט מאוד. הרי אם הרשעים נקראים מתים וצדיקים נקראים חיים, אז מה זה להחיות מתים?
לעשות
רשעים. לעשות הרשעים צדיקים, נכון? זה נקרא להחיות מתים. הלאה. ואלו הם היסורים היותר פנימיים שעל ידם ובהם האדם יוצא לחירות מהעבדות החשוכה של חטאיו ונטיותיו השפלות ותוצאותיהם המרות. כן, יש באופן, בכמה מקומות הרב באורות התשובה מזהה את החטא עם העבדות ואת התשובה עם החירות. כן, כלומר, מה שהחטא עושה, הוא הופך את הנפש האצילית, במילה החירותית, לחלק מן המערך הטבעי. כאילו הטבע השתלט על הנפש החופשית. וכשאני מתנתק מן החטא, אני משחרר את החלק החופשי של עצמי, כלומר את נשמתי. פרשטייס? אוקיי, הלאה. מקל וחומר, משן ועין, שעבד יוצא בהן לחירות. כן? הרי אם עבד איבד את שינו, אדונה ויקה אותו, ואז איבד את שינו או את עינו, הוא יוצא לחופשי, נכון? לחופשי ישלחנו תחת עינו, לחופשי ישלחנו תחת שינו. מה? זה ברור. אז אם על ייסורים כאלה, כן, שבסך הכל ייסורי הגוף, אובדן שן או עין זה ייסורי הגוף, יוצאים לחירות, אז קל וחומר מייסורי הנפש היותר פנימיים שיוצאים בהם לחירות. זה נוגע בעצמיות האדם. מביא כאן דרשה של חז"ל, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו. אל תקרא תלמדנו אלא תלמדנו, דבר זה מתורתך לימדתנו. שמה כתוב בתורתך? שבשן ועין העבד יוצא. אז לימדתנו בתורתך, אשרי הגבר אשר תייסרנו. עד כאן ברור? בית. אגב, לפעמים אי אפשר להחזיר את החלקים האבודים. יש מצבים שאי אפשר. ואף על פי כן כדאי לחזור בתשובה. מאשר למות לגמרי. יש, למשל, אלעזר בן דורדיה. אלעזר בן דורדיה אומר את הגמרא, לא הייתה זונה בעולם שלא באה עליה. נכון? איך כתוב? והוא בסוף, טוב, כשהוא חזר בתשובה, הגיע, טוב, יש שם הסיפור שלהם, הוא חזר בתשובה. אבל בסוף ביקש רחמים, ששמיים וארץ יבקשו עליו רחמים, שההרים והגבעות וכוכבים והצלות יבקשו, וכל אחד אמר לו, שמע, אנחנו לא יכולים לעזור לך, כי וכך וכך וכך. בסוף אמר, אין הדבר תלוי אלא בי, שם את ראשו בין ברכיו, גאה בבחייה ומת. כן, יצא נשמתו. יצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן חיי העולם הבא. כן, ככה גדול. זאת אומרת שכרשר, מה זה לחזור בתשובה? זה לחזור אל איזשהו חלק בתוכי שלא יתקלקל. אז כל אדם בחיים שלו יש לו זמנים שבהם חייו הם חיים אמיתיים וחלקים רדודים של חייו. אז למה הוא שב כשהוא חוזר בתשובה? הוא שב אל החלק הטהור של עצמו. אבל רבי אלעזר בן דורדיה לא היה לו רגע כזה בחיים. כלומר, כל חייו היו בקלקול. ממילא לא היה לו לאן לחזור. כלומר, החלק היחיד הטהור שנותר אצלו זה היה נשמתו בלבד. לכן לא היה לו ברירה אלא לשוב את נשמתו. כששב את נשמתו, יצאה נשמתו. איתו. כלומר, הבא? כלומר, יש מצבים שאין תיקון בעולם הזה. כן. זה בדיוק הייתה הטעות. הוא ראה שהוא עצמו מקולקל, חיפש כוח גדול מזה. אלעזר בן דורדיה. כן, חזר אל המקור, אל העובר. אבל מה שקדם לעובר. לעומת זה, יש סיפור מאוד דומה על התלמיד של רבי חייא. תלמיד של רבי חייא במסכת... מנחות, כן. כתוב שם משהו היה זהיר במצוות ציצית. זה היה לו משהו אחד שהחזיק אותו. הלך ל... מה? מה? כן, היה זהיר במצוות ציצית, הלך לאיזה זונה בקרחי הים, כי זה עושה סיפור שלם, לא, כנס לפרטים, בסוף חזר בתשובה. חזר בתשובה, הזונה אמרה לו, מה זה צריך להיות? מה, אני לא בסדר? לא, את בסדר גמור, אבל חזרתי בתשובה בגלל הציצית. אז היא אומרת, טוב, זה מאוד מעניין התורה שלכם, אני מתעניינת ביהדות, אז תגיד לי איפה אתה לומד. כשחזר, אז הוא חזר הביתה, הגיעה האישה הזאת, מכרה את כל מה שהיה לה, אמרה לרבי חייא, אני רוצה להתגייר, כבוד הרב. אמר לה, בטח עינייך נתת באחד התלמידים, יש תלמיד שמצא חן בעינייך, לכן את... אז היא אמרה, זה נכון, והיא סיפרה את כל הסיפור. ואז רבי חייא קיבל אותה, גייר אותה והשיא אותה לתלמיד הזה. אז פה יש ההפך, אז מה שהוא רצה באיסור הוא קיבל בהתר. מה שאין כן אצל אלעזר בן דורדיה, כשפרש מן האיסור מת. מה ההבדל בין שניהם? שהיה לו לאן לשוב. זה כל ההבדל. כן, בדיוק. מחוץ לעולם הזה, נאמר. ומה שבפנים היה אצלו, היה לא שייך לעולם הזה. בדיוק. אז יש צדדים כאלה ישראל. עכשיו, השאלה היא, האם כדאי היה לאלעזר בן דורדיה למות? זאת השאלה. התשובה היא שהיה כדאי. לפעמים יש מצבים כאלה. שכדאי. לא, אז זה מה שקרה. אם זה מתוך מטרה, ודאי שזה לא בסדר. טוב, ב' המכאובים הגדולים התוקפים את הנפש על ידי רעיון התשובה, אף על פי שלפעמים נראים הם כאילו הם באים מצד יראת העונש, אין התוכן הפנימי שלהם כמייסורים עצמיים שהנשמה נכוות בהם, מפני שהחטא מכאיב אותה שהוא נגד כל תנאי חייה, ואלה הייסורים בעצמם הם ממרקים אותה. כן, אנחנו הרי מלא ביקורת כלפי יראת העונש. כן, יראת העונש זה לא בסדר. מה אתה ירא מהעונש? כן, שאלת הרב עם אותו.
הרב, הרב
אתה נכון? אנחנו מלא ביקורת כלפי יראת העונש. שירת העונש זה לכאורה דבר קטן. מה? רק בגלל שישרפו אותך בגיהינם אתה חוזר בתשובה? כן, ואם אז התנור היה פתאום נכבה והייתה תקלה, אז כן היית עושה את החטא. זה נשמע קטן. לכן נראה שכאשר אדם מתייסר בייסורי התשובה, מן הסתם זה ירת העונש שפה פועלת. זה ההסתכלות השטחית על ייסורי התשובה. מצד האמת זה בכלל לא זה. כן? אני חוזר פה לדברים. המחובים הגדולים התוקפים את הנפש על ידי רעיון התשובה, אף על פי שלפעמים נראים הם כאילו הם באים מצד יראת העונש, אבל מצד האמת אין התוכן הפנימי שלהם כמייסורים עצמיים, וייסורים שבאים בגלל שהנשמה קמה לתחייה. זה כמו נגיד אם יש לאדם יד רדומה, קורה לפעמים אדם נגיד ישן על הצד, ידו נרדמת, כשהיא חוזרת לחיים היא קצת מתה בעצם היד הזאת, כשהיא חוזרת לחיים כואב. אז זה הייסורים של שיבת החיים, זה ייסורים עצמיים, זה לא עונש על משהו, כן? שהנשמה נכוות בהם מפני שהחטא מכאיב אותה שהוא נגד כל תנאי חייה, ואלה הייסורים בעצמם הם ממרקים אותה. והאדם המכיר בהכרה פנימית את האוצר הטוב המונר בתוכניותם של הייסורים אלו, הוא מקבל אותם באהבה גמורה. זה כבר לא מכאוב, זה ייסורים. ייסורים משון יישורים, כן, זה בא ליישר, לייסר, זה אותו שורש, ודעתו מתיישבת בהם, ובזה עולה הוא במעלות רבות, ותלמודו מתקיים בידו, ואופיו הפנימי משתלם, והרשמים שעשו עליו עוונותיו נמחקים ומתהפכים בסימנים טובים שהוד נשמתי בולט מהם. נכון?
לא?
שמה? נו, הוא עדיין בא, וכן, הוא עכשיו בייסורים.
לא, אבל השורות האחרונות
כן, יש קצת רמז על ההוד הנשמתי, אבל הוא לא מסביר מה ההוד הנשמתי עוזר. האמת היא שכמעט ולא מצאנו בין גדולי ישראל העמקה כזאת בייסורי הנפש של החוטא. יש כל מיני וורטים פה ושם, פה זה שיטה, אנחנו רואים שיש פה שיטה בדבר הזה, אפילו פסיכולוגיה שלמה יש פה.
לא מוכרל?
יש ברב צדוק מלובלין קצת, וקצת במילי, במגיד במזרית יש משהו על זה. מילי. נחמן זה בהחלט דוגמה לזה. טוב, כל חטא, אמורים, אתה יודע שספר התניא נקרא ספרן של בינונים. יש ספרן של בינונים. אז מסבירים החסידים, ככה מי הרב גינזבורג מסביר, שיש ספרן של צדיקים, שזה ספר נועם אלימלך. הנועם אלימלך של רבי אלימלך מליזנס, זה ספר שכל כולו הדרכה לצדיקים כצדיחיות. ויש ליקוטי מוהר"ן, זה ספרן של רשעים. ואיך הרשע יש בו קדושה. מה? למה? עד רבה, הם יסכימו. זה בדיוק מה שיגיד, הברסלבר יקבל את ההגדרה הזאת, זה ספרן של רשעים, זה נפלא. מה המטרה של רב נחמן? אתה רשע, נכון? בוא נראה איך שאתה צדיק.
אתה צריך להיות רשע בשביל להגיע לרב נחמן?
כן, אבל רב נחמן מניח שכולם כאלה. זאת אומרת, לקרוא, למשל, ספר, ללמוד ליקוטי מוהר"ן, יש בזה בעיה. אם אתה מרגיש טוב באותו יום, אל תקרא ליקוטי מוהר"ן. ואם אתה מרגיש טוב, ובאים ואומרים לו, תשמע, זה לא נורא, יהיה בסדר, אז אין מקום נכנס לדיכאון. נכון? אז מתי צריך לקרוא את זה? כשאתה מצב על הפנים, על הקרשים, כמו שאומר. טוב. הוא הופך להיות חבדי, כן. טוב. אחרי זה קורא את נועם אלימלך, ואחרי זה את הרב. הרב קוק, הרי הוא בעד הציבור, צדיקים בינוניים ורשעים.
מה היחס של חב"ד עם נועם
אלימלך? לא יודע.
אין יחס?
תראה, בחב"ד יש אמירה כזאת, שיש שני תראה, זה 485.
נכון.
הכנסתי עכשיו 486. אז זה בסדר, מה אתם רוצים ממני? הגה עצמך. בסדר. אז לכן הנועם אלימלך שייך מבחינתם לספרות הוורט. כלומר, די, הוא היה אחד משני התלמידים הגדולים של חוץ לתאר. יש הרבה תלמידים לרב דובבר, למגיד מזריץ', רב דובבר. ומה שחסידי חב"ד אומרים זה שבעל התניא היה התלמיד הגדול של המגיד מזריץ', ולכן הם קוראים לספרי הרבי זצ"ל, זה שנפטר עכשיו, קוראים ההיכל התשיעי, כי היו שבע אדמו"רי חב"ד, ולפני כן המגיד מזריץ', ולפני כן הבעל שם טוב. לכן הם קוראים מכל הספרים של הרבי, תראה, כתוב שם היכל תשיעי. למה כתוב? קובץ שלשלת האור, היכל תשיעי. ואז יש להם ביטוי אחר שמלא, כל ספר יש לו מספר גם כן משלו. כן, 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 הוא ורב זושה מהניפולי, אחיו.
החוזה מלובלין היה?
מה פתאום? החוזה מלובלין זה הרבה יותר מאוחר. היו הרבה תלמידים. היה לו המגיד, היה לו בעל תולדות יעקב יוסף, והיה לו נו היהודים שיסחה והקומרנו, ומי עוד היה שם, והיה לו גם הבן שלו, וגם זה נכון, אבל זה לא סותר את העובדה שהיה לו בן. הוא כתב את הספר דגל מחנה אפרים. זה נכון, הוא היה בן של הבת של הבת. כן, יש גם שושלת לבן. מה?
אנחנו נברא את לב, זה הלכת שלה.
זנין. זה לא אותו דבר. נחלונים זה לא אותו דבר.
רגע, תמי
היו תמידים תמידים? מה אגיד? שמון, הרבה תמידים. לא, אז יש בעל התניה, יש רב זושה, רבי ליבלך מניזנס, וגם רבי ליבלך מברדיצ'וב. רב חיים מצאנז, אני חושב שהיה גם, כן. האמרי חיים. הדברי חיים, הדברי חיים, הדברי חיים. והחוזה נדמה לי היה בתלמידי ה... מה? הספר של בובר הוא לא... הוא לא מדויק מדעית. הוא יותר בא לעשות רושם. כלומר, הספר של בובר לוקח סיפורים מסוימים, מוציא אותם מהקשרם ונותן להם משמעות אחרת. פנחס שדה עשה על זה מחקר, הראה איך ש... מראה תמיד המקורות של הסיפורים של בובר ואיך שבובר שינה את זה ונתן משמעות שונה לגמרי, הוציא את המיץ בעצם מהדבר. גם הוא חשוד, גם הוא חשוד, ודאי, הוא נתן את הכיוון שלו. טוב, כל חטא מדאיב את הלב. אולי השאלה היא, אין לנו הרבה זמן, אין לנו זמן.